ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
ישראל במלחמה 537 ימים, 59 חטופים נמצאים במנהרות המוות של חמאס עדיין. בדיון 40 חתימות במליאת הכנסת על הפשיעה הגואה בחברה הערבית והפקרת חיי אזרחים, אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו שגם האזרחים ערביי ישראל מקבלים כסף, וגם החרדים מקבלים ולהם מגיע, גם לאלה וגם לאלה מגיע, כולם אזרחי המדינה. נכון מר נתניהו, לכולם מגיע, אבל יש שווים יותר, לפחות לפי תקציב המדינה הגדול. גדול בתולדותיה, 620 מיליארד שקלים. רק לאחרונה גילחו עוד 5 מיליארד בשביל החרדים, על חשבון הבריאות, הרווחה והחינוך שלנו. פעם לפני הרבה שנים, כשראש הממשלה היה בנימין נתניהו, ב-2012, אז לפני הרבה שנים נתניהו העניק רעיונות חג. ברעיון לדמרקר אמר בין השאר, ציטוט, אם מנקים את הערבים והחרדים ממדדי האי שוויון, אנחנו נמצאים במצב מצוין, בלעדיהם. נתניהו התייחס ברעיון לדוח של ה-OECD שמצביע על כך שישראל נמצאת בין שלוש המדינות הכי לא שוויוניות במדינות הארגון. חלפו 13 שנים ועדיין נתניהו ראש ממשלה. 2025, אם נתניהו יאמץ את המשפט ההוא מ-2012 ויתאים אותו לפשיעה בחברה הערבית, זה יישמע כך. בניקוי הפשיעה בחברה הערבית, מצב הפשיעה בישראל היה פי כמה יותר טוב, ועוד יותר טוב. בתגובה לתקציב שעבר אתמול, חברת דירוג האשראי מודי'ס פרסמה מיד אזהרה בכל הקשור להתנהלות הפוליטית והביטחונית בישראל. נדבר על המשמעות של האזהרה, גם חברת רפאל נפרסמת תוצאות עסקיות פנטסטיות עם פיתוחים מעניינים ופרסי ביטחון. נשוחח עם המנכ״ל יואב תורג'מן. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד וולפין וסתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. נגיד בנק ישראל אומר היום שהמשק עוד לא חזר למצבו ערב המלחמה, והשלכותיה ילוו אותנו עוד שנים. במסיבת עיתונאים לפרסום דוח בנק ישראל הבהיר הפרופסור ירון שהצעדים שהממשלה נקטה בתקציב 2025 לא מספיקים. יש צורך בשינוי סדרי עדיפויות.
מבחינת הרכב התקציב, היה מקום לכלול יותר מנועי צמיחה, צעדים לשיפור פריון וצמצום תמריצים שליליים ליציאה לעבודה.
אלפים מפגינים עכשיו בירושלים, מחאה נגד הממשלה על החקיקה בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ועל המסע ומתן התקוע בנושא החטופים. במליאת הכנסת מתקיים כל אותה עת דיון סוער על הפשיעה בחברה הערבית כאמור, ח"כים מהאופוזיציה צעקו והפריעו עד שהוצאו. ראש הממשלה בתגובה אמר בדיון שלכל המגזרים מגיע שוויון.
כמו שיש לנו ציבור גדול, הציבור הערבי, שמקבל תקציבים וצריך לקבל אותם, גם אחינו ואחיותינו החרדים מקבלים, גם הם צריכים חינוך, גם להם יש ילדים שמגיע להם לאכול ולשבת בכיתה. מתוך תקציב של 650 מיליארד שקלים הם מקבלים פחות מ-1%, כשמשקלם באוכלוסייה 12%.
התעשיין והיזם סטף ורטיימר הלך היום לעולמו והוא בן 99. נשיא התעשיינים רון תומר ספד לו.
איש חזון ועשייה, איש מתווה דרך, עומד בראש המחנה, פילנטרופ, אדם שבנה במו ידיו חלקים נרחבים מהתעשייה הישראלית. בהקמתו את מפעלי עסקר ואחרים, ידע לייצר תמיד את חוד החנית של התעשייה הישראלית, ואחריו עברו רבים אחרים. סטף היה איש יקר, מנש אמיתי, וכאמור איש ציוני בכל רמ"ח איבריו.
רשת שופרסל הרוויחה אשתקד 665 מיליון שקלים, זינוק של 106%. דינה קורשונוב, אנליסטית לידר ושות, מרחיבה על הדוחות.
צריך לזכור שעד המלחמה, יותר אנשים היו בארץ, אז המחר הכמותי עלה וכל הכימוניות הציגו שיפור, בשלושת הרבעונים הראשונים בעיקר. בנוסף לזה כמובן היה עדכוני מחירים שהתחילו עוד למעלה בשרשרת בספקיות וביבואניות, והתבטאו גם במחירים של הכימוניות. ובשופרסל, בנוסף למגמה החיובית במחירות, שהשפיע לנו על הרווחים לחיוב, היה לנו גם את הנושא של ההתייעלות, בין אם זה צמצום הצוות כוח האדם, בין אם זה מימוש פעילויות שלא היו רווחיות.
וידיעה לסיום, חברת הסייבר איילנד גייסה 250 מיליון דולר, לפי שווי של 4 מיליארד ו-800 מיליון דולר. איילנד הוקמה לפני 5 שנים, היא עוסקת במניעת מתקפות סייבר והבטחה. עד כאן הכותרות שלנו, כבר מתחילים. שלום גד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, שלום גד.
שלום.
שלום, שלום. אולי נתחיל קודם כל ממודי'ס, שממש דקות אחרי שנחתם תקציב המדינה 2025, היא מפרסמת סקירה מיוחדת למשקיעים על דירוג האשראי של מדינת ישראל, שנותר בעצם ללא שינוי ברמה של BAA1 עם תחזית שלילית, אבל יש שם אזהרה. בוא תאמר לנו מה הם אומרים.
קודם כל, עצם האמירה, כמו שאת אמרת, בעיתוי הזה, זאת כבר אמירה, שימו לב, אנחנו עוקבים היטב אחרי מה שקורה אצלכם, ובזה הרגע אישרתם תקציב, אנחנו לא הכי מרוצים, אנחנו לא מורידים לכם את דירוג האשראי, אבל נו נו נו, זאת אומרת, יש פה אזהרה, אנחנו מזכירים לכם שיש לכם דירוג שלילי, אנחנו מזכירים לכם שהמשק שלכם צריך להיות יציב, אנחנו עוקבים מקרוב אחרי התמורות הפוליטיות, אחרי חידוש המלחמה, ואחרי כל מה שקשור בכלכלה, ואיך אומרים, הפנקס פתוח והיד רושמת, אמר פעם לוי אשכול. זאת אומרת, אנחנו עוקבים, יכול להיות שבעתיד נוריד את הדירוג.
אוקיי, עכשיו אני מזכירה לך שהם עושים נו נו נו, אבל שר האוצר סמוטריץ' אחרי פרסום דירוג האשראי עם אזהרה שלילית, עם תחזית שלילית, אמר אז בסדר, אז אמרו, הם לא מבינים כלום בפוליטיקה הישראלית, ושלא יתערבו לנו. האם המצב עכשיו דומה למה שהיה לפני כמה חודשים?
קודם כל, המצב עכשיו לא דומה. הורידו לנו כבר 3 פעמים את הדירוג, אנחנו כבר אחרי הורדות, זאת אומרת, קצת קשה, איך אפשר לומר, ליפול לבור עוד יותר עמוק. המצב שלנו בוודאי לא טוב, המלחימה התחדשה, יש כרגע חקיקה שהיא חקיקה אנטי-דמוקרטית, כל אחד מבין את זה, משקיעים לא אוהבים להשקיע במקומות שאין בהם דמוקרטיה, רק דוגמה, אם בתי המשפט יהיו בשליטת הממשלה, תבוא לפה חברה זרה, יהיה לה ויכוח עם רשות המיסים, היא תלך לבית משפט, בית המשפט הוא של הממשלה, את זה לא אוהבות חברות, את זה לא אוהבים משקיעים, את זה לא אוהבים לא בחברות דירוג אשראי, לא בבנקאות העולמית, לא אוהבים את זה. וזה לא רק שלא אוהבים את זה, זה מצב שלילי, ואני ברגעים אלה חוזר ממסיבת עיתונאים עם נגיד בנק ישראל, וגם הוא אמר כמה וכמה דברים בעניין הזה.
בוא תספר לנו מה הוא אמר בעצם.
למשל הוא אמר שלא יעלה על הדעת, הוא לא מאמין בכלל שלא יצייתו לצו של בגץ. עכשיו זה כשאנחנו שומעים כל מיני שרים שאומרים בגץ לא מעניין אותנו, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, ואת ראש השבק מותר לפטר, לא אמרנו שאסור לפטר, רק יש כרגע איזשהו צו בעניין הזה, ואולי את מיירק מותר או אסור, לא, אנחנו לא נשמע לבגץ. אם הממשלה הזו לא תשמע לבגץ, אומר הנגיד במילים שלו, אני אפילו לא מדמיין מצב כזה. עכשיו נגיד בנק ישראל צריך להבין, הוא איש ניטרלי, כל בנק ישראל זה גוף עצמאי, הוא לא ימין, הוא לא שמאל, הוא לא ליכוד, הוא לא מפלגת עבודה, הוא לא ציונות דתית, והוא גם לא המפלגות החרדיות.
ונתניהו הוא הביא אותו לארץ, החזיר אותו לארץ.
נכון, נכון, הוא הביא אותו לארץ, והוא נגיד טוב, אני אומר את זה חד וחלק, יכול להיות שגם הוא עושה טעויות, אולי היה צריך כבר להוריד ריבית, יכול להיות, אבל עקרונית, מעצים אותו, הוא איש ידוע בעולם, הוא ניטרלי, וכשהוא מזהיר, ואומר, רבותיי, אני לא יכול לדמיין מצב כזה, ובאים שרים, שימו לב, כי בחוי עוקבים אחריהם, זה לא מעניין אותם אם קוראים לו קרי או קוראים לו נתניהו, שר בממשלת ישראל אומר, אנחנו לא נשמע לבגץ, יכול להיות אמסלם לאחרונה ואחרים, זה מצוטט בחו"ל, זה מקטין השקעות, זה גורם לבנקים לעשות עסקים עם ישראל להשקיע פה, לקנות פה אגרות חוב כשיש הנפקה של החשב הכללי, זה מצב לא טוב, והנגיד יזהיר ממנו.
הייתה לו, נדמה לי גד ליאור, הערה מעניינת בנושא תקציבים לחרדים.
קודם כל הוא דיבר על הכספים הקואליציוניים,
בדיוק,
ושאלנו
בדיוק.
אותו מה מיותר בתקציב הזה, הוא לא אמר את זה פעם ראשונה, אבל עכשיו אחרי אישור התקציב הוא אומר, היה צריך לטפל, לצמצם בכספים הקואליציוניים, משרדי ממשלה, זה לא כסף גדול הוא אמר, זה מין סמל כזה, לא צריך כל כך במשרדי ממשלה, הייתה המלצה בתקציב לסגור כמה, זאת אומרת, לא מצליחים בעיניו שלא קיימו את ההמלצה הזאת, יש כל מיני כספים שהולכים למקומות שהם לא צריכים ללכת, הוא בעיקר דיבר כמובן על ה... צורך לצרף אנשים לגוף היצרני במדינתך, לשוק העבודה, וכוונתו כמובן בעיקר לחרדים, הוא לא אמר הפעם שמות, אבל כמובן גם לנשים ערביות, המגזרים האלה עובדים פחות, לא יכול להיות שבמדינת ישראל יהיו 3 מיליון תושבים, שזה חרדים וערבים, שחלקם לא יצטרפו לשוק העבודה, ודווקא הם הולכים וגדלים המגזרים האלה, יש שם ריבוי טבעי גבוה, כפי שאנחנו יודעים, גבוה יחסית, וכן, הוא התריע מהעניין הזה.
תגיד גד ליאור לסיום, איך הוא רואה את השנה נגיד?
הוא חושב שתהיה שנה פחות גרועה מהקודמת, הוא כמובן, אגב, הוא יותר מרמז, הוא אמר שבשבוע הבא תהיה תחזית של בנק ישראל מתוקנת, בעיקר גם לאור חידוש הלחימה, אני מניח שהנתונים הכלכליים שיכולים היו להתפרסם בשבוע הבא יהיו פחות טובים, כי ישראל שוב נכנסת למצב של גיוס, ושל שימוש בתחמוק שתכחה להוצאות צבא וכו' עלו יוצא גרעון שוב יגדל אחרי שהוא יתקמצם, אבל באופן כללי, זאת אומרת אם לא תהיה זה הרעה נוראית במצב הביטחוני ובמצב הגיאופוליטי, בסך הכל הוא רואה את השנה הזו כטובה יותר ודיבר טובות על שנת 2026, כמובן בתנאי שהממשלה תעשה את מה שצריך לעשות גם בשנת 2026.
קודם שתתחיל לעשות, גד ליאור הכתב והפרשן הכלכלי ידיעות אחרונות, וויינט, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום. שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף?
שלום ענת.
אנחנו ממשיכות לעקוב אחר התוצאות העסקיות של התעשיות הביטחוניות בישראל, והן נותנות לנו הרבה מאוד גאווה, והיום זו רפאל, שמסכמת שנה מצוינת.
נכון.
ככה קצת ניכנס לדוח הזה, לפני שנפנה לדבר עם מנכ״ל רפאל, יואב תורג'מן.
בהחלט, אז ברפאל בהחלט יכולים להיות מסופקים עם רווח נקי שנתי שהסתכם ב-950 מיליון שקלים, עלייה חדש של יותר מ-60%. גם המחירות עלו בשיעור נאה והסתכמו בכמעט 18 מיליארד שקלים, כאשר מחצית המחירות בשנה שעברה היו אגב לצהל. צבר ההזמנות גדל לשיא חדש של 64 מיליארד שקלים, ובמקביל החברה בהחלט מציינת בסיפוק רב על גידול במספר הלקוחות הגדולים שלה, וכשמדברים ענת על לקוחות גדולים, מדברים על ממשלות ומדינות, מדינות, מספרם גדל כבר ל-20.
שלום יואב תורג'מן, מנכ״ל חברת רפאל.
שלום לך ענת וגם למאזינים.
שלום, אז קודם כל ברכות על התוצאות העסקיות המצוינות. למה מייחסים את זה קודם כל?
אני מייחס את זה קודם כל לעובדים שלי. אנחנו היינו פה, אנחנו חברה צפונית שנמצאת, שני הקמפוסים הגדולים שלה נמצאים בקרבת הגבול הצפוני, וכפי שידוע למאזינים ולך, אנחנו היינו בתקופה מורכבת, גם אחוז גדול מכוח האדם שלי היה מגויס, היו מאות עובדים שפונו מבתיהם, חווינו תקיפות טילים מסיביות ומערכות החינוך באזור שלנו לא פעלו כסדרן, שרשרת ההספקה הייתה בעתית, היה לנו את מגוון התירוצים למה לא להצליח, והסיבה הכי טובה להצליח זה היה עובדים המחויבים והם תוצאות המדהימות האלה זה בזכותן.
כלומר, לא משנה מלחמה, לא מלחמה, אתם עבדתם 24/7?
אנשים התגייסו, מילאו, ירדו ממעבדות הפיתוח לקווי הייצור, עבדו מסביב לשעון כדי לספק למערכת הביטחון את כל אותם מרכיבים קריטיים, אם זה כיפה, מילי רוח, מערכות קלע דוד, מגוון גדול מאוד של אמצעים שצהל ביקש מאיתנו, ואנחנו עמדנו ככל שנדרש בהספקתם.
מחצית מההזמנות שהיו בשנה החולפת היו באופן טבעי לצהל, איך התמודדתם עם הביקושים מצד הלקוחות הקיימים שלכם, ואיך הצלחתם באמת להגדיל את מספר הלקוחות שמתעניינים במוצרים שלכם?
המתיחות הגלובלית, המתיחות הביטחונית הגלובלית, זה דלק להעלאת שוק הביטחון. אני חושב שכשראו את התוצאות שהמערכות שלנו משיגות בשדה הקרב, אני חושב שהדבר הזה העלה מאוד את רמת אמון של הלקוחות במוצרים שלנו, ראינו עלייה חדה מאוד בביקוש העולמי למוצרים האלה, לצד עלייה חדה בעיקר בשל המלחמה בישראל, פחות או יותר זה עלה באותם שיעורים.
לאיזה מוצרים בעיקר? מה בלט במיוחד מבחינת הלקוחות?
אז תראי, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על היקף הלקוחות, ואנחנו בדרך כלל מודדים, שמים איזשהו סף, על מנת לראות לקוחות גדולים, אז לקוחות שהזמינו יותר מ-100 מיליון שקלים השנה, אנחנו גדלנו במספרם ל-20. ובעיקר מדינות מאוד מתקדמות, שיודעות להשתמש בנשקים מתוחכמים, באיכות גבוהה. המערכות שלנו העיקריות הן מערכות ההגנה, שכולם, אין פה ילד שלא מכיר את כיפת ברזל, את קלע דוד, אבל גם את מערכת ספיידר, שהיא מערכת מרכזית מאוד איכותית, מעילי רוח שמגינים על הטנקים, זה בעצם מערכת ההגנה האקטיבית היחידה בעולם המבצעית, להגנה על טנקים.
כיפת מגן ימית, זה גם סיפור שחדר.
כיפת מגן ימית היא מערכת, גם כן יש אוסף גדול מאוד של מוצרים, גם בעולם התקיפה יש לנו את משפחת טילי הספייק, שהיא מהמוצרים הנמכרים ביותר בעולם, ויש לנו יותר מ-40 מדינות שמזמינות טילים כאלה, טילים באיכות יוצא דופן, שזוכים לאמון הלקוחות, ולסביעות רצון מלאה.
תגיד, אני חייבת לשאול אותך על מערכת הלייזר מגן אור, כי אנחנו מוטרדים מאוד מהכתבאמים, ונדמה לי שזה נמצא בפיתוח. עד כמה היום אתה יכול להגיד שמגן אור מגינה עלינו, נגיד, כמעט כמו כיפת ברזל?
מגן אור זה פריצה דרך עולמית שהצליחה להיות, שבוצע ברפאל. למעשה, קרן אור רבת עוצמה כשהיא עוברת באטמוספירה, יש לה נטייה להתפזר ולהיות פחות אפקטיבית. אנחנו מצאנו דרך טכנולוגית לרכז אותה, גם במרחקים שמגיעים עד כדי 10 קילומטר, והוכחנו את זה בסדרה ארוכה מאוד של ניסויים כנגד מטרות אמיתיות. אנחנו בשלבי הפיתוח המאוד מתקדמים, אנחנו בשלבי ייצור מתקדמים, ואנחנו נספק מערכות כאלה עוד השנה למערכת הביטחון.
כלומר, היא עדיין לא בשימוש יומיומי.
המערכות שאנחנו נספק יגיעו בהמשך השנה לידי מערכת הביטחון. זו מערכת שנבדקה בתנאים מאוד מחמירים והוכיחה את עצמה, היא תהיה מחוברת למערכת כיפת ברזל, ולמעשה היא תהיה מיירט נוסף במערכת כיפת ברזל, שתאפשר א' יירוטים במהירות האור, אבל בהחלט גם טיפול בכל מיני מטרות, במצבים ובמצבי קיצון, וגם תאפשר לנו להוריד את מחיר העירות בצורה משמעותית.
ערכתם בשבוע שעבר ניסוי נוסף בכיפת ברזל, איזה יכולות חדשות גיליתם בה?
אנחנו לא גילינו בה, אנחנו פיתחנו בה.
כן.
השיטה שבה אנו עובדים זה שאנחנו מנסים לנבא את איומי העתיד, הן בהיבט האמצעים והן בהיבט התרחישים, ואנחנו מפתחים מראש מענה לאותם תרחישים. אנחנו שבוע שעבר, במשך שבועיים, ביצענו סדרה, הסדרה המסיבית ביותר שבוצעה אי פעם, סדרת ניסוי במערכת כיפת ברזל, כנגד מגוון מטרות עתידיות. והרצון שלנו היה לראות גם את הביצועים וגם את הרובוסטיות של המערכת, ואני שמח להגיד שהתוצאה הייתה מאוד טובה, אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאות.
מתי זה נכנס לשימוש?
את זה אני לא אגיד לך, כי זה נשק בידי אויבינו, אבל בקרוב מאוד.
תגיד, אני יודעת שקיבלתם בשנה האחרונה שני פרסי ביטחון ישראל. אחד נדמה לי על קלע דוד, כן? נכון? והשני הוא פרויקט ייחודי מסווג. זה משהו שקשור לפיתוח של כיפת ברזל?
מכיוון שהוא מסווג אני לא אדבר עליו, אבל בהחלט על קלע דוד, חלק המשלים במערכת ההגנה האווירית, קיבלנו פרס. אנחנו על כך מאוד גאים. אגב, זה הפרס מספר 61 שלנו, פרס ביטחון ישראל. אנחנו עם כמות פרסים גדולה מכל אחד אחר בתעשייה.
תגיד, יש בעולם משהו שדומה למגן אור? אני שוב חוזרת ללייזר?
יש המון ניסיונות להשיג נשק אנרגיה בצורת קרן לייזר רבת עוצמה. בחלקם היעילות שלהם היא בדווחים מאוד קצרים. אנחנו חיפשנו משהו שיהיה יעיל בדווחים מאוד ארוכים. ואנחנו למיטב ידיעתנו הראשונים שהצלחנו לפרוץ את המסגרת הזו, ואנחנו חושב שמקדימים את האחרים בשנים רבות.
יפה. יואב, לסיום, בשנה החולפת גייסתם הרבה מאוד עובדים לשורותיכם, אתם עדיין מחפשים עוד עובדים?
אנחנו גייסנו כ-1,800 עובדים בשנה שחלפה, אנחנו נגייס השנה מאות רבות של עובדים, כולם נבחרים בקפידה, אנחנו לא מתפשרים על האיכות, וזה אנשים שמצליחים לקבל, להתקבל לרפאל, יש להם תו איכות מיוחד.
אוקיי. יואב תורג'מן, מנכ"ל חברת רפאל, תודה.
תודה גם לך.
תרגיש טוב, להתראות, תודה יעל. ועכשיו נדבר על עוד תוצאות עסקיות, והפעם של ישראל, אורי סירקיס, מנכ"ל החברה, שלום אורי.
שלום.
שלום, שלום. אנחנו יודעים שישראל מסיימת את שנת 2024 עם תוצאות פנטסטיות, תוצאות C, C במחזור ההכנסות, 453 מיליון דולר, בהשוואה ל-390 מיליון, ואני לא מתפלא כי הייתם כמעט לבד, או שאתה מייחס את זה לדברים אחרים?
אנחנו מייחסים את זה כמובן לדברים אחרים, זה לא שהעובדה שהייתה פה איזושהי סיטואציה ייחודית, לא סייע לנו, אבל זאת לא הסיבה. הסיבה המרכזית זה הצטיידות והשקעה ניכרת בטכנולוגיה. וצריך לזכור שמדובר במגמה רב שנתית, גם בשנת 2022, אם נסתכלים אחורה לשנת 2022, אז הטסנו 800 אלף נוסעים, השנה הטסנו 1.5 מיליון נוסעים, והציפייה שלנו לשנת 2025, היא להטיס 1.8 מיליון נוסעים. פשוט אנחנו מדי שנה בתוכנית האסטרטגית שלנו, בתוכנית ההצטיידות שלנו, מצרפים להציע המטוסים שלנו עוד שני מטוסים, ושני מטוסים בגדול מטיסים 300 אלף נוסעים בשנה.
אוקיי, okay, עכשיו צריך לשאול, כי יש עלייה...
בכל גדל, כן.
יש עלייה ברווחיות, והשאלה היא, גם מחירי הטיסות מאוד עלו, והשאלה אם צריך לייחס את זה גם לזה.
העלייה ברווחיות, בגלל שפרסמנו נתונים, אז נוח לדבר, אז בסוף אנחנו...
לא, חייבים לשאול את זה, כי אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. למרות שאנשים טסים ומביעים אמון בחברות והכל.
יש נתונים יבשים. אנחנו הרווחנו קודם כל 26 מיליון דולר, והטסנו בגדול 1.5 מיליון נוסעים. זה בערך ממוצע של 18 דולר לנוסע בשנה שעברה. הרווחנו 18 מיליון דולר, והטסנו 1 מיליון נוסעים, זה גם 18 דולר לנוסע. כך שהרווח הממוצע לנוסע לא גדל. מה שגדל זה כמויות הנוסעים שטסנו, ואגב, אותו דבר זה ברמת הרווח הגולמי. שנה שעברה הרווח הגולמי שלנו הסתכם ב-60 מיליון דולר, ומכיוון שהטסנו 1 מיליון נוסעים, זה 60 דולר לנוסע, והשנה הרווח הגולמי הסתכם לסך של 79 מיליון דולר, והטסנו 1.5 מיליון נוסעים, אז זה מעט יותר מזה.
אוקיי, עכשיו עוד שאלה, אוקיי, עוד שאלה, סליחה, אורי סירקיס, בינתיים אנחנו מבינים שחברות זרות עדיין לא ביטלו שום טיסות לך, נכון?
חברות הזרות טסות, ובכלל, התחרות שלנו, אנחנו פעילים ברשת האזורית, וברשת האזורית החברות הזרות פועלות בעצימות גבוהה, ביעדים כמו אתונה, כמו גיאורגיה, כמו סופיה בבולגריה, אנחנו בתחרות עם הרבה מאוד מובילים, וכמובן משפיע על רמות המחירים, ומשפיע על שיעורי התפוסה.
כלומר, אתם מורידים קצת? מורידים קצת מחירים?
המחירים שלנו מחירים שפויים גם כך, ובסך הכל אנחנו חושבים שאם המחירים שלנו היו גבוהים, אז לא היינו גדלים בחצי מיליון נוסעים בשנה.
תגיד, אתה לא חושש, נגיד, שעם כניסת חברות זרות חזרה לישראל, אז חלק מהנוסעים שטסו בישראל יעברו לחברות האחרות, שיתנו להם מחירים עוד יותר זולים?
אם השאלה אם אנחנו חוששים מתחרות, אז התשובה היא לא. אנחנו לא חוששים מתחרות, אנחנו משקיעים הרבה מאוד בטכנולוגיה, ומשקיעים הרבה מאוד ב... איכות המוצר שלנו, אתר האינטרנט שלנו שודרג, עלה להעביר בראשית חודש מרץ, ומאז אנחנו מוכרים בקצב שהוא כפול מכרגיל. אנחנו דיווחנו גם במסגרת הדוחות הכספיים שלנו, שצבר ההזמנות שלנו כרגע לתוך 2025 הוא פנומנלי, הוא עומד על מעל 200 מיליון דולר בהשוואה לבדיוק אותו יום בשנה שעברה, צבר הזמנות שלנו עומד על סדר גודל של 80-90 מיליון דולר. אותו דבר אגב בפסח, בפסח אנחנו רואים קפיצה של למעלה מ-100% בצבר ההזמנות שלנו.
ומה היעדים המבוקשים בפסח הזה למשל?
היעדים המבוקשים זה היעדים, שוב, היעדים המבוקשים הם יעדים מבוקשים אצלנו, זה יוון ודובאי ובולגריה, ושוב אותם יעדים שהם ברשת האזורית.
ואתם חושבים שהשנה, איך מגדילים את מצבת, גם אני מניחה שהגדלתם את מצבת כוח האדם בעקבות תוצאות השיא האלה, ועוד ועוד הגדלת טיסות ומטוסים והכל?
המצבת כוח האדם שלנו בשנת 2024 סיימנו עם 509 עובדים, שזה גידול של 21% מול השנה המקבילה השתקד, אבל כמות הטיסות שלנו גדלה ב-45%. אם מנטרלים אגב את ימי המילואים שהעובדים שלנו עשו, שזה מספר מטורף, בסך הכל 10,000 ימי מילואים שהם שקולים ל-7% מהיקף המשרות שלנו, וגם מנטרלים את קליטת הטייסים והדיילים וצוותי האוויר, כי בסופו של דבר הפעלנו עוד שני מטוסים, אז כוח האדם שלנו נשאר די דומה ברמתו לשנת 2023.
כלומר, לא גייסתם עובדים חדשים.
הנתון הכי מדהים, אגב, בדוחות שלנו בהיבט הזה, זה שב-2019, הגידול בכמות הנושאים של, כמות העובדים שלנו ב-2024 מול 2019, הוא בסך הכל ב-7%, כאשר כמות הטיסות שלנו הוכפלה ביחס ל-2019.
אוקיי, אורי סירקיס, נסיים כאן, תודה רבה.
תודה לכם.
מנכ"ל ישראל, תודה רבה. השבוע מציינים את שבוע התפוצות, שבו מוכרים את יהדות התפוצות. מי שיעזור לנו להבין איך עושים את זה בדיוק, הוא דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי, JPPI, הוא מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס. שלום דוקטור שוקי פרידמן.
שלום
וברכה. רק נציין שהשבוע הזה מתקיים בשיתוף משרד התפוצות ומנהלת עמי, ואני רוצה לשאול אותך מה שונה השבוע הזה משאר השבועות, שבעצם כל הזמן צריך לעשות שיתוף פעולה עם התפוצות.
צורך בשיתוף פעולה ובהבנה שהעם היהודי הוא עם אחד, ויש לו שתי קהילות גדולות, אחת מפוזרת בעולם, מכמה ארצות הברית, והשנייה פה בישראל, רלוונטית כל יום בימי השנה שלנו, אנחנו מדינת הלאום של העם היהודי. התכלית של שבוע התפוצות הוא לעורר את המודעות, האחריות הזאת שיש לנו כלפי העם היהודי פה במדינת ישראל. לצערנו סקרים מראים שלאורך שנים ישראלים פחות מודעים או פחות אכפת להם, נאמר בשפה פחות עדינה, מה קורה ליהודי התפוצות. אגב, בניגוד לזה שיהודי התפוצות מאוד אכפת להם.
אז זהו, אז משקיעים יותר כאן או משקיעים יותר שם?
קודם כל, קהילות הגדולות בעולם מאז המלחמה התגייסות מפוארת לטובת מדינת ישראל, קהילות ברחבי העולם, בעיקר בארצות הברית, כי זו הקהילה הגדולה יותר עשירה, אבל גם קהילות אחרות, תרמו מיליארדי דולרים במצטבר למדינת ישראל, וצרכים שהממשלה לא ידעה לתת להם מענה באופן מיידי, וצרכים שהממשלה לא יכלה לממן בעצמה, וממשיכים לעשות את זה גם היום. וזה לא רק כסף, צריך להבין שבסופו של דבר, יהודי התפוצות אכפת מישראל, גם כי הם מבינים שזה יכול להיות ביתם, לכל יהודי יש את האפשרות לעלות לישראל מכוח חוק השבות, וגם כי במצב של האנטישמיות היום והמצוקה שהם נמצאים בה, זה סוג של פוליסי ביטוח, הם רואים בישראל מקום שתמיד הם יכולים לעבור אליו ולגור בו ולהרגיש בו בבית, וחלקם אכן עושים את זה. יש לנו גם, תודה לאל, עלייה לישראל.
זהו, אתה יכול לדבר איתי על מספרים? בכמה זה עלה?
יש עלייה מסוימת בעלייה, צריך לומר שזה התלכד עם מה שקורה היום באוקראינה וברוסיה, וגם משם יש בעצם בריחה עוד מאז המלחמה, ומשיך, ולכן לא כל העולים הם עולים שבאו בגלל אנטישמיות, ועדיין המספרים הגדולים מגיעים...
איזה תמריצים אתם נותנים ליהודים, בעיקר יהודי צפון אמריקה, שזו יהדות חשובה מאוד, כדי שיעשו את העלייה הזאת לכיוון שלנו?
אז קודם כל, העלייה זה לא מוקד השבוע הזה, למרות שהעלייה היא דבר חשוב.
כן, אבל זה צריך לעניין את כולנו כל השנה.
נכון, נכון לגמרי, אבל המוקד של השבוע הזה הוא בעצם להכיר בזה שיש קהילות יהודיות גדולות וחשובות מחוץ לישראל, שאנחנו כמדינת ישראל לקחנו אחריות עליהם. חוק הלאום קובע שאנחנו, מדינת ישראל, צריכים לטפח את הזיקה בינינו לבינם, וגם לשקוד על טיפוח הזהות היהודית שם, כל הרחבי העולם בקהילות היהודיות, ולכן המטרה היא שישראלים, גם במובן האישי, אבל גם במובן של לחשוב עם פוליטיקאים שלהם ולדבר על ועם יהודים מחוץ לישראל, יבינו שהיהודיות והעם היהודי לא נגמרים פה בתוך ישראל, ולא שהמודעות הזאת לא קיים באיזשהו מקום, אבל ישראלים הרבה פחות מודעים לזה מאשר יהודים בעולם מישראל.
תגיד, דוקטור שוקי פרימן, אתה יכול לספר על איזשהו מפגש מיוחד לסיום עם יהודים שבאים, נגיד, מהתפוצות, עם חיילים, עם לוחמים, עם שורדים? יש פה כל כך הרבה מהשבעה באוקטובר.
אז חלק מהפעילות שאנחנו עושים זה גם פעילות שהיא שיתוף יחד עם השומר החדש, ועמי של מזר של כתף לכתף, צעירים בדרך כלל, שמגיעים לישראל במסגרות של משלחות, תגלית ואחרות, ומתנדבים בעוטף עזה וגם בצפון, בחקלאות ביחד, וזה מדהים לראות את הילדים הצעירים האלה, שלא מדברים את השפה ולא חיים את התרבות, אבל מה שמקשר אותם זה היהודיות שלהם, והזיקה והזהות היהודית שלהם, עובדים ביחד ומסייעים לחקלאים, ומסייעים מדינת ישראל במצוקתה, וגם הם מתחברים ויוצרים איזושהי שיחה שהיא לא טריוויאלית בכלל, כי זה ילדים שגדלו במקומות שונים בעליל, בתרבויות שונות בעליל, והחוט המקשר הזה של יהודים שבאים לישראל, גם באופן רגיל של שגרה, של ימים נורמליים, ובוודאי בזמן מלחמה, תוך כדי בריאתם סיכון, או הגעה למקום שעדיין יש בו מלחמה, ונכונות להצטרף להתנדבות לאורך הגבול, הדבר מדהים ומרגש, ואנחנו צריכים להגדיל את המספר של המיזמים האלה, ובעצם נגרום לזה שחוץ מלדבר על יהודי התפוצות, נסה לדבר עם יהודי התפוצות, ואנחנו בתוך ה-JPPI עושים את הדבר הזה, מתוך מטרה שיהודים בישראל, המודעות לזה שיש יהודים ותפוצות, ותפוצות לא תהיה איזה משהו כזה אינטלקטואלי,
בהחלט,
אלא משהו תוך הבטן,
בהחלט.
חלק מהזהות.
דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי, שבוע התפוצות, תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו בורסה, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, על שולר שחם, שלום ארז.
שלום, אחר הצהריים טובים.
טוב, מה הבורסה לא אוהבת היום? כי זה ירידות חדות.
יחסית חדות, כן, תל אביב 35 יורד כאחוז 6, בהובלת מדד הבנקים שיורד היום 2.6 וחוזר פחות או יותר לרמות של יום ראשון האחרון שראינו פאניקה בשוק המקומי כתוצאה מכל מה שקורה פה. זה מלווה גם בירידות שערים בוול סטריט שהתחילה את יום הירידות, את יום המסחר בירידות שערים יחסית חדות שמדד הנאסדק יורד כאחוז. זה בא ביחד עם הודעה של ממשלת טראמפ שמקשיחה את ההגבלות לייצוא טכנולוגיה מארצות הברית לסין. אז משפיע כרגע לשלילה, לא רק על השוק המקומי, גם על השוק האמריקאי. שער חליפין, אנחנו בדולר 3.68, הוא מתחזק בכמעט 2.5 אגורות, זה כחלק מהמגמה השלילית בבורסה המקומית.
מה שבשורה התחתונה צריך להתרגל יום ככה, יום ככה?
תקופה מאוד תנודתית עם המון חוסר ודאות שנובע מדברים מקומיים בישראל, וגם העובדה שממשלת טראמפ בתוך מהלך של מלחמת סחר מול כולם, ויש איזה השלכות די משמעותיות קדימה על הכלכלה, אז חוסר ודאות מייצר תנודתיות די גדולה.
ואולי גם מודי'ס אפילו שנתנה...
נכון מאוד.
הערה, כן. אוקיי, ארז וילף, תודה רבה.
תודה.
שלום. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד וולפין, בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון, אריאל דד שלום.
שלום ענת.
יריב שלום.
אהלן שלום.
זהו.
שלום יריב. תגידי ענת, מה זה נוספו טריליון דולר לבורסה האמריקאית? זה סתם שטות או זה מה שאיבדו אתמול, חזירו היום?
יום
כאילו
או לא.
זה
יום,
כאילו יום, זה יום. אמיתי.
זה לא, זהו, זה הכל על הנייר, אתה מבין?
אני יודע.
תיקון קוראים לזה, לא?
לא, תיקון, תיקון זה דווקא כשיורד קצת, עלה קצת, ירד. זה המצב שם. זה חיסכון לטווח ארוך מאוד. אז מי שאין לו סבלנות, שלא יהיה שם.
אני לא שם, אני...
אני לא.
אני חושב שכולנו שם, לא? הפנסיות ו...
בדיוק, הפנסיות והזה כולנו.
וקרנות ההשתלמות,
זה הכל מושפע. נכון, זה כן, אבל לא כאילו להיכנס ב... ביחידים וזה, זה קצת מסוכן. זהו.
אני יודע מה זה, נגר עושה ארון, זה ארון. אני לא מבין כל השאר, אבל לא חשוב. זה ארון.
מה קורה בבורסה בדוחה?
לא, אבל הוא עושה ארונות. עושה כיסאות, בונה כיסאות. חברים, שלום.